לא, משהו אחר. סך הכל יש שני שיעורים עד יום כיפור, משהו קצר על תשובה. אני לא יודע, עוד לא סגרנו, לא מצאנו יום. אני אגיד לכם מה היית רוצה להשלים היום. אנחנו בעצם סיימנו בפעם הקודמת את כל הסוגיות של ברכת כהנים שבמסגרת מסכת סוטה. אני רוצה להשלים בנקודה שהיא נוגעת לסוגיה האחרונה, קצת לצאת אליה לסוגיות במקומות אחרים, והיא נוגעת לאיזו מידה ברכת כהנים יש לה היקש לעבודה, לשירות במקדש, באיזה מידה ברכת כהנים יש לה הלכות שנדרשות בעבודה, או שזה פעולה עצמאית שלא מחייבת שום היקש לעבודה. והסוגיה האחרונה שעסקנו בה יש לה נגיעה מסוימת לזה, כי עסקנו, התחלנו בעניין הסנדלים. זוכרים, החובה לחלוט נעליים, והסוגיה כאן אומרת, אני מקריא, רבנן אמרי מאחה, אין הכהנים ראשים לעלות בסנדליהם לדוכן, זו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי. והגמרא מסבירה, מה הייתה אימה? לאו משום כבוד ציבור? אמר רבה שהיא לא, אתם, שמה נפסקה לו רצועה בסנדלו, והדר אזיל למקטרי ואמרי בן גרושה או בן חלוצה. היא גמרא ממש מפליאה, היא גורמת, כל פעם שאני לומד אותה אני משתאה. כי הגמרא, האמת היא שהיא מירה מצד אחד זווית מאוד חשובה של ברכת כהנים, שלא מספיק הדגשנו אותה. דיברנו פה על העולמות העליונים, אבל צריך להדגיש גם את זה. כשאני בא ללמד, זה, אני צריך לדעת שהחולצה תהיה נקייה, איך ההופעה שלי בפני הציבור, אלה מכם שמתגלחים כל בוקר, אז צריך להתגלח, נכון? אתה מעביר שיעור באוניברסיטה, אתה דואג להיות מגולח לפני השיעור? אני מניח, לא? כן. כשלמדתי בהר עציון, היה שם בחור שהיה מתגלח רק ביום שישי, הוא כשהיה לו דייט. אז לפעמים היה הולך לחבורה של שלמה פישר. אז פעם ראו אותו מגולח באמצע השבוע, אז אחד מהליצני הישיבה, שם הוא דוקטור ומרצה באיזו אוניברסיטה חשובה, שאל אותו, תגיד לי, יש לך היום חבורס או בחורס? זה מה ששאל אותו. אבל אנשים מן היישוב, אתה עומד לפני קהל, אתה צריך לדאוג שהמראה החיצוני שלך יהיה... שהוא יהיה יפה, וזה גורם חשוב שהגמרא אומרת, ומה זה ברכת כהנים? זה אנשים שעולים לדוכן ועומדים לפני אנשים אחרים, והגמרא כאן מדברת מצד אחד על כבוד ציבור, ותראו את הדבר השני, שבאמצע ברכת כהנים, מה הוא ישים לב? שהנעליים שלו לא קשורות. עכשיו, הוא יתבייש בזה שאנשים רואים שהנעליים שלו לא קשורות. אני רוצה להזכיר למי ששכח שהוא עומד על הדוכן, אז הוא עומד גבוה, אז כולם רואים לו את הנעליים. ואז מה הוא יעשה? הוא באמצע ברכת כהנים, תקשיבו לחשש הזה, זה פשוט מדהים. באמצע ברכת כהנים הוא יתכופף לקשור נעליים, כי מי יודע מה חיים ינקל בשורה שלו, זה שהשכן המעצבן שלו בדיוק ככה לא אג לו, ולכן מה הוא יעשה? יחשבו שהוא כנראה פסול מהכהונה, כי הוא באמצע ברכת כהנים מפסיק, לכן אמרו תעלו יחפים. כמו כל מה שאתם רואים פה את הכהנים, עולים ויורדים, זאת הסיבה. לא יודע, אני תמיד, זה נראה לי מראה פסיניגרי, אבל
עכשיו זה הפך להיות בעיה של
הגביים. אז כאן אתה צודק, אתה צודק. בקצרה אני אשתף אתכם בכמה דברים.
סנדלים, לא רק עם הגביים.
מצוין, אז בקצרה...
זה רק לאחר שתתקנו את התקנה.
מה זה?
לאחר שתתקנו את התקנה, בקרה שנים, בחייו.
לא הבנתי, תקנה של רבי בזי.
תקנה של מיטה
שצריכים... כן. אז ממש בקצרה, אני פשוט רוצה להקדיש את הדיון לעוד הרבה דברים יש לנו הערב. וממש בקצרה, יש דיון בבית יוסף. ניסיתי הבוקר לפתוח את כל החלונות שיהיו רלוונטיים. כן. לא היה לי מספיק חלונות. אחרי 20 חלונות הוא צעק עליי, שזה לא עובד. אבל בכל מקרה, בבית יוסף, בסימן קכ"ח, שזה הסימן של ברכת כהנים, הבית יוסף דן, האם אפשר לעלות במנהלי אור שאין להם שרוכים? מה שנקרא בלשון בעלי הלכה, בתי שוקיים. שאפשר לקרוא לזה גרביים. אתם יודעים שהנעליים אלה לופרס, תמיד כשילד אומר, זה שק של כהנים. אז אני אקריא לך ממש בקצרה, הבית יוסף אומר, כתבו הגאות מימוניה בסוף הלכות תפילה, דמאח המוכח לתי שוקיים שרי לסע כפיו. כלומר, דליקה למי חשבו שתיפסק רצועה, ומשמע דאפילו בתי שוקיים של אור כאמר, דכיוון דלית בו רצועה, כאבו של אור, מה יאווה? כלומר, זה לא דין בכלל שאנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, למנהלים. בכלל לא דין של מנהל, אור, לא קשור בכלל. שאלה אחת בלבד, יש חשש שתתכופף או לא? יש. צרוכים או אין צרוכים, זה הדין. אם אין צרוכים, תעלה איתם, כמו לעלות עם הקרוקס, עם הקפקפים וכו'.
חור בגרביים זה יותר.
מה זה?
חור בגרביים זה יותר.
כן, את צודקת. הוא ממשיך ואומר, ויותר נראה לומר, הוא ממשיך, דבתי שוקיים של אור אסור, זה בכלל סנדלים, סנדלים או מנהלים. ולא התירו לבתי שוקיים שלם שלו. כלומר, בית יוסף כן רוצה להגיד, פה יש לי נקודה למדנית, קשור למה שדיברנו קודם. אולי הטעם של הדין מהו מה שכתוב בגמרא. אולי זה טעם הדין. אבל כשניסחו את התקנה, מה הנוסח של התקנה? לעלות בסנדליהם לדוכן. אז מה שנקרא במילון ההלכתי סנדל, הוא נאסר בלי לבדוק האם הטעם מתקיים או לא. זה דבר מאוד קלאסי. זה דיון שנמצא פה בבית יוסף, תדעו.
זה רק נעלי אור.
אז הוא אוסר גם נעלי אור, שאז אתה שואל, אם יהיה לך משהו שהוא לא אור, אבל שיש לו שרוכים. בוא נראה.
אז קרף
זה בסדר. אני זוכר כילד, הייתי מתפלל באוהל רבקה בירושלים לפעמים, זה בית כנסת מאוד מסודר. ושם היה, הרי בינינו, לכהנים לחלוץ נעליים, זה לא פשוט. חלק לא צעירים, לפעמים הרצפה קרה. כשהייתי בצבא, אני זוכר בצמ"פ, היה איזה כהן, היה נושא כפיים כל יום בשטח, בפודרה של השטחי האימונים, של הטנקים. אי אפשר לתאר איזה מסירות נפש. היה לו כזה חתיכת קרטון, והוא היה עומד על הקרטון, הוא היה כולו לבן, משהו, פילי פלאים. ובאול רבקה, יש להם שם, היה אז, כשהייתי ילד, היה להם תערוכה שלמה של קפקפי בד כאלה, והכהנים היו מורידים נעליים ועולים לדוכן עם קפקפי בד. זה היה, כן? בכל אופן, זה דיון אחד. יש, מצאתי את הרב עובדיה יוסף, דיון אחר מעניין, על רקע גם הקושי הזה. שם הוא נשאל, האם אדם יכול, כהן יכול לעלות לדוכן בלי נעלה, עם נעליים, כאשר הוא לא על הדוכן, אלא יעמוד, איפה? באותו גובה כמו כולם. והרב עובדיה נותן לזה תכף, שתדעו. אני אקריא לכם את זה. זה בהלכות דת, חלק ב' סיוון י' ג'. השאלה היא כך. כהנים שנמנעים לעלות לדוכן, לברך ברכת כהנים, ושקשה עליהם לחלוץ מנעליהם אשר ברגליהם לפני עלייתם לדוכן. האם יכולים להורות להם שיוכלו לשאת כפיהם מנעליהם אשר ברגליהם, באופן שיעמדו על גבי קרקע למטה מן ההיכל? והוא מתיר את זה. למרות שאני חייב להגיד שכשאנחנו למדנו על דוכן, אני אקריא לכם את המסקנה שלו. הוא אומר את זה כדרכו, שיש בזה הרבה דעות וכל מיני מחלוקות, והמסקנה היא לכן נראה שהוא רוצה לסמוך על האחרונים המקילים ויש לו להתבטל לגמרי מצוות יציאות כפיים, ודאי שאין מזניחים אותו. אבל המהדרין, מצוות גיבורי כוח, עושה דברו, חולצים מן הלב כתקנת חזר ועולים על דוכן. ופה יש נגיעה מאוד עמוקה בנקודה שאנחנו עסקנו בה, והיא... מה מטרת הדוכן? כלומר, בעצם הרב עובדיה מניח שאפשר לשא כפיים, לא על הדוכן. מה הבעיה? תהיה באותו גובה כמו כולם. ובשעתו, כשניסינו קצת לברר למה זה מתואר רק בבבלי, דוכן, 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 אז אני מזכיר בפנת חזרה, ראינו שני כיוונים מרכזיים, שאם הם שניהם משמעותיים, יהיה מאוד קשה אולי לוותר על הדוכן. האחד היה שהדוכן מזכיר את בית המקדש, המילה דוכן בספרות חזל, חוץ מפה מופיע רק במקדש, וכל ההיבט הזה שדיברנו שיוצרים מרחב גיאוגרפי אחר, הופכים את הכהנים לכהנים וכו'. אולי זה דבר בעל משמעות הלכתית שלא טוב לוותר עליו. והשני היה שאולי יש דין של הכהנים שהוא גבוהים יותר כדי שהברכה תבוא מלמעלה למטה. אם כך, גם כן, עדיף להיות על הדוכן. אוקיי, אז זה קצת משלים את נושא הדוכן, הדברים האלה של הרב עובדיה. מה שכתבו כמה, ואני חושב שכתב על זה, אני רואה שמואל ספרי, כך רשום אצלי, הצעה אחרת, פה אנחנו מתחילים לגעת בנקודה שהיא הלב של השיעור היום. בדיוק באת בזמן. בסדר, ממש, ברוך הבא. כן, ממש הלב של השיעור. לכאורה, אם לא היו את ההסברים האלה בגמרא, שנראים כל כך רחוקים, כל כך, סליחה, משונים, כן? לכאורה היה ניתן להציע הסבר הרבה יותר פשוט. ובמיוחד אם שמים לב שזה אחת מהתקנות של רבן יוחנן בן זכאי. ופה צריך את התקנות קצת לשבץ במסגרת ההיסטורית הקונקרטית שרבן יוחנן בן זכאי פועל בה. זה מאוד מתאים לדבר על זה יום שלישי, שבוע וחצי לפני ראש השנה, שכן יש גם ביחס לראש השנה שחל בשבת תקנה שרבן יוחנן בן זכאי, והחטיבה המרכזית במשניות לפחות, שבמרוכז מביאים ארבע מהתקנות שלו, זה בראש השנה, תחילת פרק רביעי, ובעצם לקחת בחשבון שהתקנות של ריב"ז הן תקנות שהן נתקנות, כאשר ברקע עדיין יש את הזיכרון הברור של כהנים בעבודתם בבית המקדש. ואיך כהנים עובדים בבית המקדש, ואיך הם ודאי עלו לדוכן בבית המקדש, אז כאן אני אקריא רמב"ם, בלכות ביאת מקדש, פרק ה', נגיד לכם יד איזה הלכה, הלכה י' ז' עד י' ח', שם הרמב"ם כותב, אני מקריא, וכן כל העוסק בעבודה מעבודת המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה, ואם היה דבר חוצץ בינו ובין הקרקע, כגון שעמד על גבי כלים או בהמה או רגלי חברו פסל, וכן אם היה דבר חוצץ בין ידו ובין הכלי שעבד בו פסול, ובהמשך יש פה תיאור של רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה, רואים, כל מי שנוטל הכלי הוא האבין יכול למון רגלו אחת עבודתו כשרה, כי מה אכפת לי שהרגל השנייה עם חצי צער, שיעמוד הרגל אחת שהוא עובד, אין דילה עמוד השני הרגליים, קיבל בימים וכו'. אבל יש דין שבית המקדש הלכו יחפים, וכאן אני חושב שזה היה מאוד מפתה לעלות על הדעת שאולי תקנת ריב"ז שלא יעלו בסנדליהם, ההסבר הפשוט ביותר לפחות כשהיא נתקנת היא שכשם שתקנת ריב"ז של ראש השנה היא יוצרת מקום, הייתי אומר מרחב מסוים שהוא כמו בית המקדש, בזמן הבית אומרת המשנה יום טוב של ראש השנה שחל בשבת במקדש היו תוקים ולא בגבולים, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שהיו תוקים בבית דין, בית הדין בעצם דומה לבית המקדש, יש המשכיות לבית המקדש, ויש פה רעיון שוודאי מוכר שהתורה היא בית המדרש, הוא מהווה המשך של בית המקדש. צריך רק לזכור שבית המקדש היו הלוחות, הארון, בית המקדש ישבה הסנהדרין, כלומר, זה אחד מבית המקדש במקום ההתגלות, התורה ניתנה בהתגלות בסיני, בית הדין או בית המדרש, שם ההתגלות האלוקית ממשיכה להדהד בעולם, הקול הגדול ולא יסף, בלשון לא פסק, לפי הפירוש השני ברש"י, הוא ממשיך עד היום להדהד בעולם דרך לימוד התורה. ורבן יוחנן בן זכאי מתקן שם תקנה, שבית הדין הוא כמו בית המקדש. אנחנו עסקנו פה המון בשאלה, כשלמדנו על מקדש, גבולים, ברכת כהנים, כן? בשאלה האם יש כהנים בגבולים, בשאלה של האם יש הנכחה של שמו של הקדוש ברוך הוא בגבולים וכו', כמו שאלות מאוד גדולות. עכשיו פה לא היה רחוק, כלומר, הגמרא לא הולכת בכיוון הזה, וצריך מיד לחשוב על זה ביחד. אני אומר, זה לא היה מפתיע אותי שההסבר הפשוט היה שרבן יוחנן בן זכאי רצה שהכהנים שעולים לדוכן יראו כמה שיותר, יזכירו לנו בדמות כהן שעולה לדוכן במקדש, ושיש פה רצון לשמר איזשהו על המרחב של הדוכן, לשמר בגדי כהונה לא שייך, גם אם היה בגדי כהונה אסור לבוש אותם בגבולים, כי יש בהם שעטנז, יש בהם כליים, אז הוא שימר משהו אחד, כן? שימר את היחף. עכשיו, הדבר הזה הוא יתעורר יותר השאלה, אבל זו השאלה המרכזית שאני רוצה להציב כאן, שאנחנו נמשיך ונלמד עכשיו עוד דברים, שנראה תופעה מדהימה. יש לא מעט הלכות שנורא נורא דומות לדיני כהנים בעבודתם, מאוד. בצד שני, לא מסבירים אותם כי זה כמו עבודה. נראה את זה. בואו אני ניקח לדוגמה נוספת. כהן בעל מום, האם הוא יכול לשא את כפיו? אז זה משנה במסכת מגילה, בדף חבדלד עמוד ב', במשניות זה סוף פרק רביעי, בבבלי זה פרק שלישי, שם המשנה אומרת, כהן שיש בידיו מומין, לא יישא את כפיו. רבי יהודה אומר, אף מי שהיו ידיו צפועות ספיס, יש לו כזה צבע על הידיים, לא יישא את כפיו, כלומר, הוא יוצא מההגדרה, רבי יהודה, של מום, ועובר לשפה אחרת לגמרי. משהו שמושך תשומת לב. משהו חריג, וזה עולה בבירור מהנימוק שלו. מפני שהעם מסתכלים בו. זה מושך תשומת לב. כמובן, השאלה היא, ומה אכפת לי שהעם מסתכלים בו? אולי זה רעיון טוב, שיסתכלו עליו במקום... אז כאן כבר עסקנו מזה פעם, אז בואו רק נסכם את זה בקצרה. רש"י שם במסכת מגילה, רש"י מסביר שהשכינה שרויה בין ידי הכהנים, ולכן אסור להסתכל. הבעיה שיש בדברי רש"י, תוספות פה מיד שואלים שם במגילה, שהגמרא בחגיגה אומרת שהשכינה נמצאת רק על ידי כהנים בבית המקדש, ולא בגבולים. אז הראש, בתוספות ראש במגילה, מציע לתרץ שאומנם ודאי שיש פער בין מקדש וגבולים, אבל בכל זאת הסוגיה במסכת מגילה סבורה שהיות ובמקדש יש שכינה, אז גם בגבולים עדיף לא להסתכל, כי יש איזושהי קשר ביניהם, וגם יש שכינה אומנם ברמה פחות נוכחת, אבל זה קיים גם בגבולים. כנגד זה התוספות מביאים הסבר על פי הירושלמי. שם הירושלמי אומר איזה איסור של הסך הדת. וכאן אני גם עושה חזרה מהירה, שראינו שם, וכי למה צריך הסך הדת? מה אכפת לי שיסיחו את דעתם? וכאן הנקודה שאנחנו עסקנו בה, הייתה שהעם שותף לברכה, העם צריך להיות חלק מהתהליך, ועסקנו בזה המון, ולכן הוא צריך להקשיב. הוא לא סתם צריך לעמוד שם כמו בודיז, גופות, אלא הוא צריך להיות שותף בלב, ולכן כשותף הוא צריך להיות עם כוונה, הוא חלק מהתהליך. וכאן אני אוסיף שברמב״ם היו השוואות ברורות בלשון הרמב״ם, שכמו שצריך כוונה בתפילה, צריך כוונה של העם בברכת כהנים, כי בשניהם מה יש? גילוי שכינה, עמידה לפני המלך. וזה לא סתם שברכת כהנים הוא בתפילה, כל הדברים האלה למדנו. כן, זה מה שנאמר כאן. פה זה איסור הסך הדעת, אבל מה שלא היה דבר, השפה של רבי יהודה היא ודאי לא שפת המומים של פרשת אמור, של הפסול של כהן בעל מום בבית המקדש, זו שפה אחרת. וכאן לגמרא לפחות, גם בבבלי וגם בירושלמי, יש נטייה ברורה להסביר את הנקמה על סמך הרציונל, הלמדנות של רבי יהודה. כן, הגמרא שם אומרת, קודם כל הברייתא, שהמקור בתוספתא, תנא, מומים שאמרו בפניו, ידיו ורגליו. כן, ופה כבר יש שאלה גדולה מאוד, אם זה פניו, ידיו ורגליו, אז מה השאלה? מה הבעיה שיסתכלו לו ברגליים? מה הבעיה ש... אם אתה מוטרד מהסך הדעת, מילא, אתה מבין את זה. לפי רש"י אבל, אתה מוטרד מזה שהוא מסתכל על הידיים, אבל שיסתכל על הרגליים, מה אכפת לי? אז רש"י היה מודע לזה, לכן רש"י אומר, אם הוא כבר מסתכל על הרגליים, הוא כבר... המשקפת שלו תעלה קצת למעלה, אבל זה לא כך ברור. זה הרבה יותר ברור לפי הסבר הסך הדעת. הרבה יותר ברור. כי כל דבר שמסיח את דעתך הוא בעיה. זו נקודה לטובתה. ובהמשך, הגמרא אומרת כך, אמר רבי יהושע בן לוי, ידיו בוקניות לא יישא את כפיו. תניא נמי אחי, ידיו בוקניות לא יישא את כפיו. עקומות נקשות לא יישא את כפיו. כל חריגה באדם שיכול למשוך תשומת לב, אנחנו אומרים שהוא לא, מה? לא יישא את כפיו. והגמרא בהמשך מדברת, אני מקריא את זה, אומרת הגמרא כך. אמר אבונה, זבלגן לא יישא את כפיו. כן, מה זה זבלגן? לא רק זכר, סתם עוד חלונות יש לי. כבר תחיל לסגור אותם, בסדר?
אם אנחנו לא מסתכלים על הכהן וגם יש להם צלית, אז לא רואים כלום.
אתה יודע מי העיר את ההערה הזאת? אתה באמת רוצה לדעת מי העיר אותה? בית יוסף. אבל המנהג של טלית, הוא כנראה לא היה בזמן חז"ל.
נכון,
זה
אולי משהו
יותר חז"ל.
יכול להיות שזה כדי לא
לבייש
את הכהן שכן עולה.
זה יפה מה שאתה אומר. אני אקריא לך את זה מיד מהבית יוסף, רק מה זה זבלגן? אומר רש"י, אינם זולפות דמעה. הוא מושך תשומת לב. אז אומרת הגמרא, אני קורא, אמר אבונה, זבלגן לא יישא את כפה, וההוא דאבא בשיבבותי דרבונה ופריס ידי, ההוא דש בעירו אהבה. תניא נמי אחי, זבלגן לא יישא את כפה, ואם היה דש בעירו, מותר. וכאן כל ההיתר של דש בעירו רק יכול להיות מובן, אם אני חושב בעולם הקטגוריות של רבי יהודה, זה אסור כי העם מסתכלים בו. ואם העם רגילים שהוא נראה ככה, הם כבר לא... כי מה מושך את תשומת לב האנושית? החריג, היוצא דופן. כן, למה ילדים כל כך סקרנים וכל נסיעה איתם במכונית זה לענות על 100 שאלות? כי בשבילם הכל חדש והכל חריג, כן? לא, כבר התרגלנו. לא, דיבנו גס, אבל בשבילם כל דבר מושך תשומת לב. כאילו זה טבע האדם. וכמעט ברור מהשפה של הסוגיה הזאת, תראו תופעה מאוד דומה, שיש כאן מצד אחד, וואו, זה שפה בית מקדשית, כמו היחף, וואו, זה שפה בית מקדשית. מצד שני, מאוד ברור פה שני דברים. א', שהפרטים לא לגמרי אותם פרטים, זה מאוד ברור. כהן שיש בידו מומים לא יישא את כפיו, אבל מי אומר שרשימת המומים היא מומי... אמור, לא, זה מומים אחרים. שנית, ברור שזה לא מתאים, כמו דש בעירו וכל האחרים פה. ומצד שני, וההסבר הוא אחר, מצד שני, אני עומד ותוהה. זה לא היחיד, אני אביא לכם עכשיו עוד. האם לא ניסו ללכת פה על החבל הדק, שמצד אחד הרעיון לפסול בעל מום, או שיש פה איזה זיקה למערכת המושגית של הכהונה בבית המקדש, ורק שהיות ואין מקדש, המושגים עברו קצת בטיחת פנים או שינוי, דהיינו, מצד אחד הם לא לגמרי מתאים עם הפרטים, גם הנימוק קצת שונה, אבל בכל זאת ביסודו של דבר, אולי יש פה קרבה כל כך גדולה שהיא מלמדת, שזה כן באופן בסיסי לקיחה של עולם מושגים מקדשי. גם אם הוא לא עובר במלואו, הוא לא יכול לעבור במלואו, בגלל היעדר המקדש. הייתי נראה את זה קצת אחרת, כן? הערתי בשיעור הקודם על הגריד, על החשיבות שבעיניי היום של הקטגוריות של מדעי החברה. כלומר, עד שאתה עוסק בשאלה שכאן היא קצת נראית פילולוגית, יותר היסטורית, דהיינו, האם לקחו את זה מהמקדש או לא? אולי פשוט אפשר לשאול שאלה יותר פנומנולוגית על התופעה עצמה. כאילו, מה רע בכהן בעל מום במקדש? מה רע בו? זה ודאי שאלה שאנשים מודרניים בטח יפריע להם השאלה הזאת, כי אנחנו היום חיים בחברה ש...
יש לו תחקיד לעשות, הוא לא יכול לבצע את מה שהוא צריך לעשות.
האם כל המומים הם אלה שפיזית מונים ממנו את התפקיד?
אבל יש אלה שכן.
ואלה שלא? אלה שלא. אז אני אגיד לך דברים שכתובים ברמב"ם במורה הנבוכים, לא להיבהל מחוסר המודרנה של הדברים. צריך לדעת שהגישה בעולם היא לנכים, היא לא הרבה שנים, וגם צריך לדעת שהעולם לא השתחרר מהתפיסות הקדומות, מיטב התרשמות שלי. אומרת, תראו הוליווד, בהוליווד תמיד הגיבורים הם יפים, נכון? בדרך כלל, לא יודע. לא מעודכן ממה שקרה בשנים האחרונות, אבל ברומש שראיתי בילדותי, לפי המראה החיצוני, ידעת אם הוא טוב או רע. לרעים יש חדשקונים והם מכוערים וזה, והיפים הם הטובים, נכון? ככה זה בדרך כלל, כאילו זה לא... זה לא, לדעתי זה לא יצא לגמרי מהתרבות האנושית, אבל הרמב"ם במורה כותב שהם עובדים בבית השם, בבית השם צריכים אנשים יפים, והוא גם מדבר על דבר אחר. הרמב"ם מדבר כמעט במונחים של כבוד ציבור של הגמרא במסכת סוטה, כי הרמב"ם אומר שם במורה שהיות ואנחנו רוצים לרומם את מעמד הכהונה, רוצים שהעם יכבדו את הכהנים, צריך שהכהנים יהיו יפים. עכשיו, יכול להיות שזה לא לגמרי מתאים הפרטים והנימוקים שנראים במקומות השונים. אבל אם אני הולך להתבוננות הפנומנולוגית ואני אומר לעצמי שסנדלים זה מושך תשומת לב, זה כמעט כמו מום. מום, העם מסתכלים בו, מה שלא יסבר, זה מושך תשומת לב, זה לא נראה טוב, כן? תראו, מכוער, מסתכלים עליו, נכון? זה לא מאוד, אולי זה אותה סיבה גם שבית המקדש אמרו שיהיו יפים. ואם זה כבר אותה סיבה, אז עד שאתה אומר, זה בדיוק אותם פרטים, אבל יש להם שורש בשותף מאוד מאוד מובהק, שההבדלים בין הפרטים לא צריכים לטשטש את זה שיש להם נקודת מוצא משותפת, ואז אתה מרגיש שיש בה משהו. עכשיו, אני רוצה לספר לכם, למען האמת, לא התארגנתי טוב על כל המקורות על זה, אבל אני אספר שיש ספרי אחד שהצית את הדמיון של לא מעט חוקרים שעסקו בשאלה הזאת, ורצו לומר שאולי הייתה שיטה ארץ ישראלית תנאית שבאמת פסלה בעל מום בברכת כהנים על בסיס הקש לעבודה, לפי כל ההגדרות של ויקרא כ"ף. יש דעה כזאת, אני אקריא לכם את הספרי, זה נמצא בדברים פסקה ריש ח'. שם הספרי אומר, כי ואם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך בשמו, מגיד שאין ברכת כהנים כשרה בבעלי מומים. וכאן, בואו נקשיב טוב, שפה היא בעלי מומים, זה בא מלשרתו ולברך בשמו, זה נראה מאיזה קש לעבודה, ועל רקע זה, שם מי שיסתכל במהדורה של פינקלשטיין בספרי, יראה, פינקלשטיין בונה מערכה שלמה, שרצה לבוא ולומר שברכת כהנים היא כמו עבודה. ובעל מום נפסל בגלל שבעל מום פסול לעבודה. כך הוא רוצה לומר, מי שתקף אותו בחמת זעם והיה אפשטיין, הרין אפשטיין, ונתפס, מי שרוצה לעיין, זה נתפס במחקרים שלו, מי שמכיר את הסדרה של המחקרים, חלק ב' עמוד 896. שם אפשטיין קודם כל מוריד אותך פשוט לחילופי הנוסח, ומראה שיש נוסח הפוך בכתבי יד, שמגיד שבקד קרונים קשירה בבעלי מומים. השאלה כמובן היא אז היא, רגע, זה איזה נוסח להעדיף, ואיזה נוסח מקורי, ומה קרה פה? אפשטיין עצמו יש לו שם עריכות דברים, והוא עצמו מעדיף את הנוסח שברכת כהנים כשרה בבעלי מומים. אני חושב ש... רצה להעיר מה ש... מה?
מה השלושה?
אין פה ממש שלושה. כלומר, אתה צודק.
אם באמת, זה מברך את שניהם כהנים, זאת אומרת שהכהנים צריכים להיות. אבל אם זה... איך יוצרים
כולה?
זה לשון של
חומרה. טכניקה
של
הדרשה
זה לא
יוצא. כן. זאת שאלה טובה, אבל תראה מה, גם מה שזכור לי, אחד מהטענות של אפשטיין זה השורה הבאה. השורה הבאה היא כך, לשרתו ולברך בשם השם, מקיש ברכה לשירות, מה שירות בעמידה, ברכה בעמידה. שאת זה אנחנו למדנו בדף למד ח', אם מישהו זוכר. נמצא שם. אז יש פה טענה מאוד פשוטה. אם השורה הקודמת היא פוסלת באלמום, מה שמשה שאל, כי זה מוקש לשירות, אז למה זה כתוב רק בשורה הבאה כשעוסקת בעמידה? ומה אנחנו בעצם אולי מתחילים לגלות לפי הגישה של אפשטיין? פה צריכים את בריסק, שתדעו, ממש, רוצה שתעזרו לי. שאולי זה הוקש לחלק מהדברים ולא לכולם. כלומר, הרעיון הזה שמקיש ברכה לשירות, הוא נמצא. אבל אם אפשטיין צודק ששורה לפני כן, כשרה בבעלי מומים, אז לחלק כן, חלק לא, וזה אפילו בולט בבבלי, כי תראו, בבלי סוטה. ודף למתחת עמוד א', מביא את הדרשה הזאת של הספרי. זה נמצא, למדנו את זה פה לפני, לא יודע כמה זמן, מיד בגמרא בתחילת המשנה של ברכת כהנים, למתחת עמוד א', כרבע עמוד מלמעלה, תניה יידך, כותב ברכו, בעמידה, אתה אומר בעמידה, או אינו אלא אפילו בישיבה. נאמר כאן כותב ברכו, ונאמר להלן, אלה יעמדו לברך, מעלה מעמידה, אף כאן מעמידה. רבי נתן אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו. מה משרת בעמידה, אף מברך בעמידה, הוא משרת גופי מנהלן, דכתיב לעמוד לשרת. אז הנה, אותו בבלי, שכן יודע את הרעיון של מה השירות בעמידה, אף ברכה בעמידה, כשהוא מגיע לסנדלים, הוא לא אומר, בבעלי מומים, הוא כבר לא אומר את זה, כלומר, לכאורה, הכיוון הכללי שהולך ומסתמן הוא שלחלק קטן מאוד מהדברים הבבלי אומר שיש היקש, לגבי מרחב גדול אחר לא. גינסבורג, מי שרוצה לעיין, זה נמצא בפירושים וחידושים שלו לירושלמי, חלק ג' 192 עד 103, חטיבה גדולה, אבל לא ליבל, יש שם שוליים גדולים בדפים והפונט גדול. גינסבורג רוצה להבדיל בשאלה הזאת בין ברכת כהנים במקדש לבין ברכת כהנים בגבולים. במקדש ברכת כהנים היא עבודה, והייתי גם מוסיף עוד נקודה פשוטה, טכנית פשוט. איפה הכהנים במסכת תמיד? זוכרים פרק ז', איפה הכהנים מברכים, איפה הם עומדים? על מעלות העולם, לא על הדוכן, דוכן זה של לוויים, אבל על מעלות העולם. תסתכלו במשנה בכלים של עשר קדושות, הם לכהן בעל מום, אסור ללכת לשם. אז ממילא, בפשטות, באמת בעל מום, טכנית, היה נמנע ממנו מנשאת כפיים במקדש. בגבולין, לעומת זאת, מושגי, גמרא במסכת מגילה, שלא חוסמים אותו. ומתחילים לראות פה איזה תמונה, שאני אומר, למה פה צריך את ברית? כי הכוח האדיר של הלמדנות, של ההמשגה, היא פועלת מצוין, שיש לי צורך לקחת תופעה שאני מתחיל לגלות שהיא בחלקיות. ומה שבעיקר המושגים עושים, זה נותנים גם הגדרות, או בעיקר הם הופכים חלקיות לשלם. במקום להגיד, זה חלק מתופעה, הם אומרים, יש בתופעה הזאת כמה דינים. ולגבי דין אחד הוא מוקש, לגבי דין אחר הוא לא מוקש. אז צריך לחפש את הדינים תכף. כן, בבקשה.
בואו נהיה אנטי-בריסק.
בבקשה.
אוקיי.
נותר אצלי.
ושני עניינים, לא רק החריג למום מושך, זאת אומרת, וגם כן החריג ליופי מושך, זאת אומרת, אבל זה לא דאג. אפשר להגיד שזה לא עצום.
כלומר, גם אם הוא יפה מדי, גם יסתכלו עליו. כן.
ודאי.
עכשיו אני רק אוסיף, הבטחתי קודם לישראל, אז אני חייב להשלים. ישראל שאל לגבי מה קורה היום שמכסים את הידיים, אז זה באמת מופיע במפורש על בית יוסף. בית יוסף בהלכות נשיאת כפיים כותב לגבי בעל מום, אני אקריא את זה, רק שנייה, נמצא את זה מיד. הנה, בית יוסף כותב, אני מקריא, ככה. ונראה לי שבמקום שנוהגים לשלשל הטלית על פניהם, אפילו יש כמה מומים בפניו ובידיו ואינו דש בעירו, יישא את כפו דתו לקה למחש להסך הדת. ואף על פי שאפשר דגזרין ענעתו מקום שאין נוהגים לשלשלו, כיוון דה יש מומים בפניו וידיו בפניו לא ישא את כפיו, סוג החשיבה שדיברנו קודם, הוא כותב, אינו מן הדין אלא משום שלא יסיחו דעתם, כל שנוהגים נישא כפיהם בעניין דלקה למחש להסך הדת, שפיר דמי. ומי הוא? איך דאין שאר כהנים משלשלים, וזה שיש בו מומים משלשל, אין להתיר. למה? כיוון שהוא משונה מחברו, תראו לאיפה מה זה משונה. אבל אתה צודק, לכאורה זאת שאלה, אם הוא נראה כמו כוכב קולנוע, גם בעיה, כן.
דיברנו על פניו ידיו ורגליו במקדש ראו את כל הכהן את כל גופו והוא היה חלק מהבית ספר והכירו אותו אני מעריך די טוב בגבולין לא מכירים את כל הגוף מכירים רק את מה שרואים לכן מתייחסים רק לפנים ידיים ורגליים כי את אלו רואים ושאר המומים בסדר לא שמים לב ולא מתייחסים כי זה עניין של העבודה
לא יודע, אבל הערה טובה, כן? כלומר, אתה צודק, כלומר, אם נכנסו לגדרי תשומת לב, אז יש איזה מקום, זה מתחיל להצטבר, כן? ואני רוצה לקחת לעוד מקום, לגבי עוד דבר שהיה בבית המקדש, וגם הוא נאמר על ברכת כהנים, וגם פה צריך איזשהו מקום לבדוק, ולראות, זה בגלל המקדש, וזה שיקור. אתם כולכם מכירים את זה מזה שאין נשיאת כפיים במנחה. והבעיה שיש בשמחת תורה, כן? איפה שאני גדלתי, אז היו אומרים לכהנים, אל תשתו יין בקידוש, ונשאו כפיים במוסף. ופה הרב שנקולבסקי, יש לו תקנה, שלא נשים כפיים. כאילו, במוסף של שלוש רגלים אין נשיאת כפיים. לי זה קשה כל שנה, אני חייב להגיד. זה כאילו. כן, יש לזה מיין חתרני. טוב.
אה?
לא הבנתי. לא הבנתי. כן, אבל התקנה שאפשר לנסח אותה, כתב על זה אגריד בשיעור מזכר רב אמרי, זה תקנו שמנחה יש הפקעה של ברכת כהנים, או שגברה של כהן, כך אגריד אפילו טוען שם, במזמן המנחה הוא נחשב שטוי יין. אבל על זמן המוסף לא תקנו את זה, כלומר, זה לא, אין תקנה שבמוסף. כלומר...
לא, אבל היה בעיה
בסביבת תורה. אוקיי, אבל אם הכהן נזהר ולא שתה, אתה אומר לא סמכו עליהם.
פשוט שזה לפני.
אוקיי, בסדר, אני מקבל. אומרים, כשיקור לא יישא כפיו. כן, זה כולם מכירים. מאיפה זה בא? אז כאן אני הולך לתענית. שם הגמרא אומרת בתענית ככה, דחו לי אלמה, מי הצ'יקור אסור בנשיאת כפיים? מנה נמילי. אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? וכרת כהנים סמוכה בתורה במדבר ה' ו' לנזיר. לומר, מה נזיר אסור ביין, אף כהן מברך אסור ביין. מה תקיף לעבוד רבי זרע? ואמרי לה, הושעיה בר זבדה, אם מה נזיר אסור בחרצן, אף כהן מברך אסור בחרצן? אמר רבי יצחק, אמר קרא, לשרתו ולברך בשמו. מה משרת מותר בחרצן? אף כהן מותר בחרצן. שאלת הגמרא, אם מה משרת בעל מום לא, אף כהן מברך בעל מום לא. היית קש לנזיר? מה החזית דמקשת לכולה? אקיש לחומרה. אסמכת עינינו מדרבננו לכולה. מה אומרת כאן הגמרא? זו גמרא מדהימה. שיש לך היקש בין בעבודה לברכת כהנים כדי להגיד לך שהוא יהיה מותר בחרצנים כי את האיסור לשתות יין לא למדו מהיקש, אלא מאיפה למדו את היקש? מנזיר. ככה ממש מה בגמרא, נכון? ובסופו של דבר עוד גמרא שמצטרפת לארון, כאילו היה לה את כל החומר להגיד שתו יין, כמעט הכל היה לה, אבל היא בחרה להגיד מי נזיר, והיא השתמשה בלשרתו לברך בשמו, רק כדי לצמצם קצת הנזיר, אבל לא כדי שהוא יהיה תשתית בבסיס. אבל פה, יש הפתעה מעניינת, כן הולכים לרמב״ם בהלכות ברכת כהנים, זה נמצא בפרק ט"ו על אחד ד', הלכות נשיאת כפיים. עכשיו הרמב״ם אומר, סופרייז, היין כיצד, יש פה הרמב״ם מביא רשימה, של הדברים ש... שישה דברים מונים נשיאת כפיים, אחד מהם זה היין. וזה כותב הרמב״ם בהלכה ד', היין כיצד, מי ששתה רביעית יין בבת אחת, אינו נושא את כפיו עד שיסיר את עינו עליו, לפי שהוגשה ברכה לעבודה. אז הרמב״ם כאן, כמעט הייתי אומר, עושה תפנית. זה בולט יותר בכל לכל נשיאת כפיים ברמב״ם. הקבלה של ההיקש בין ברכה לעבודה, והרמב״ם פה, לא יודע מה הוא גרס בגמרא, לא יודע איך הוא קרא אותה, אבל דבר אחד ברור, שהרמב״ם לא קרא את הגמרא איך שהיא כתובה בפנינו, ונראה במבט פשוט, לפי הנוסח שלנו, מה שהיא אומרת, שלמדו את זה מנזיר, וזה ההיקש מתיר חצנים, אלא הרמב״ם אומר, לומדים את זה מעבודה? שגם הרמב״ם, מה אתה מתחיל לטעות? אם זה למדו מעבודה, מה עם האחרים? כלומר, הסיפור מתחיל להיות סיפור די סוען. כאן כדאי להעיר שיש לזה גם נגיעה לשאלה הלכתית. כי הרמב״ם כותב שהשיעור הביא את יין בבת אחת. שמאיפה הוא שאב את השיעור הזה? מאיפה הוא שאב אותו? מסוג ביאת מקדש, הוא רביעית, נכון? בדיוק משם. כהן שתו יין, השיעור רביעית. אבל הגאות מאמוניות מביא, וזה מובא, אני אקרא לכם את זה מהבית יוסף, איתו פשוט משם. הוא מביא, סליחה, בשם רבנו ירוחם, סליחה, לא בגלל מהמוניות, סליחה, טעיתי. הוא כותב כך. כתב רבנו ירוחם, נראה לי דווקא כשהגיע לשחרותו של לוט, כי דמרינן ואלמה, עד כאן לשונו. נראה מדבריו, בדרג הבית יוסף, שטעם איסור נשיאת כפיים לשיקור רבי משום דנשיאות כפיים, דומה לתפילה. אבל לא משמע לי, אלא משום דאיתקש ברכת כהנים לעבודה, דכתיב שרתו לברך וכן, כתב הרמב״ם, זה גם נפקא מינה מעשית. אם זה כי הוא קש לעבודה, רביעית. אם זה כי הוא דומה לתפילה, שיקור, שיקור זה כלות.
אם זה קשר נזיר, אז שוב.
אתה צודק, צודק במאה אחוז.
אבל שותק כלות זה
אמון. שיקור כלות זה בגלל שהוא הופקע מדת. נכון. עכשיו, לשון הגמרא דווקא תומכת במי? בפשטות. בגמרא כתוב שיקור. אני חושב שלשון הגמרא תומכת דווקא ברבנו ירוחם, בפשטות. יש פה מחלוקת מאוד מעניינת, שבואו נוסיף קצת לרשימה, בסדר? בשביל לא יותר לחדד, וזה לגבי נשיאת כפיים בלילה. הזכרנו את שמחת תורה, עכשיו צריך עוד מעט יום כיפור, נעילה. כן? סיפרו לי, לא הייתי פה אף פעם יום כיפור, שבקהילת נופי אביב אין נשיאת כפיים בנעילה במניין למעלה. גם למטה? אין. אוקיי, למה אין? כי לא נושאים כפיים בלילה. מה המקור לזה? שאין נשיאת כפיים בלילה. אבל מתפללים, אבל מתפללים נעילה, נעילה, זה מאוד לא פשוט, זה דיון בגמרא בסוף יומא, אם אפשר נעילה להתפלל בלילה. עכשיו מחוק את רבו שמואל, אבל לאותה דעה שאפשר להתפלל נעילה בלילה, משהו לא היה הסבר, אז היא ודאי, המחייב שלה, ככה גרי תמיד היה מסביר את זה, כמה אפשר להתפלל נעילה בלילה, ברור שהמחייב שלה הוא היום. כלומר, הגריד רצה ליצור משם הבחנה בין המחייף לתפילה לבין זמן שבו אני מקיים את התפילה. הוא ככה גם רוצה להסביר מעניינים מוקדמים, מי שכמוני אוהב את העניינים האלה בכניסת שבת בקיץ, שהמחייף של ערבית הוא הלילה, ואפשר להתפלל אותה קצת לפני כן, לפי הרמב״ם. כלומר, ליצור הבחנה בין המחייף של התפילה לזמן הקיום שלה. אבל זה ודאי המחייב הוא תפילת יום. בטור שכזה, אולי הוא היה רואי לנשיאת כפיים. אז המקור, אם אתה בדיעתי, זה בהגות מימוניות, בהלכות תפילה. שם כתוב, אני מקריא לכם, כך. הנה, וכן מצאתי, הוא כותב ככה, וכן מצאתי כתוב בשם רשבת, שזה אחד מגדולי חכמי אשכנז, אחד מחתניו של הרעבן, דהי נשיאות כפיים בלילה, וכן מצאתי שכתב ריפר גבטרה דתענית, מהקשע דה לשרתו ולברך בשמו, בדיוק מה שאתם אמרתם, אבל בגמרא זה לא כתוב. עכשיו, יש הצטברות נוספת, מי שרוצה לשמוע עוד כמה דברים. קודם כל, רק לפני כן, היראים חולק על זה. היראים כותב, אני מקריא, בסימן רי סמכתת, היראים אומר, ואף על גב דהיתקא שירות לעמידה, לא אמרינן דהיתקוש לכל חומרא דשירות, לפסול בלילה או באלמום. והוא הולך לגמרא בתענית, שברור בגמרא בתענית, שלא מקישים בשביל ללמוד את הדינים. זה עומדים מנזיר, כן? כך הוא קורא את הגמרא בתענית. אבל אפשר לראות פה קו, היראים הוא תמיד שרבין אותם, הוא צרפתי. נגיד, כן, לא לזז, כזה באמצע. אבל הרשבת האשכנזי והרמב״ם, הספרדי, הם שניהם הולכים בקו שאני כן מקיש, כן? רק להוסיף לרשימה עוד כמה דברים, יש לי פה רשימה עוד ארוכה, אבל אני לא אביא הכל. יש דיון במגן אברהם לגבי אונן. אונן אסור לו לאכול קודשים, אסור לו לעבוד. האם מותר לכהן אונן לשאת כפיים? ושם נכנס, מעבר לגורם של... בדיוק, מעבר לגורם של ההיקש לעבודה, גורם נוסף שלא זכינו לדבר עליו עדיין. זה גורם הצורך לברך ברכת כהנים מתוך שמחה. וזה גם ההסבר שבחוץ לארץ אין ברכת כהנים, כי כידוע, מתינה כולם עצובים כזו, נכון? אז עצוב יחד בחוץ לארץ, פה שמח, אבל שמה. טוב, צריך לדבר, אבל לא נושא כפיים, וגם בגלל זה, ועובר שפטור מצוות, ולגבי אונן, יכול להיות שהגורם הוא בכלל לא זה. יש דיון במגן אברהם עם כהן הראל יכול לשאת כפיים, וזה בא מאותה נקודה, מגן אברהם מדבר. כי הראל אסור לו לאכול בקודשים והוא אסור לעבוד. אז אם גם אסור לברך ברכת כהנים. כלומר, סיכומו של דבר, מה שאני רואה כאן זה שני דברים. אני אצטרך קצת את העזרה הדדית, וזה בזה נסיים היום את השיעור. קודם כל, הרעיון הזה שאני במפורש מופיע במקורות, שאני מקיש שירות לעבודה, הוא במקורות חז"ל יחסית מצומצם ההיגד המפורש. כלומר, הגמרא או הספרא מביאים את זה על עמידה. זה דבר אחד שעליו מביאים אותו. על עמידה. יש שרצו לחשוב שיש ספרי שאומר את זה על בעל מום, אבל זה מחלוקת עצומה, האם אכן יש ספרי כזה. תלוי בנוסחאות, תלוי איזה נוסח להעדיף וכולי, זאת שאלה גדולה מאוד. בבבלי מה שראינו לאורך כל הדרך הוא שיש לא מעט הלכות שנאמרו בברכת כהנים, שהן מקבילות, דומות להלכות שנאמרו במקדש, אבל יש תופעה חוזרת, שהפרטים קצת שונים וההסבר הוא שונה גם כן. ואתה בכל זאת עומד ותוהה, האם זה לא בן דוד שלו? כלומר, האם בכל זאת, איך זה שבמקרה הגיעו לכל ההלכות האלה, זה במיוחד בולט במקומות שההנמקה בגמרא נראית קצת, בשון המעטה, לא מתיישבת על הלב. בוא נגיד ככה, מראש לא הייתי חושב על נימוקים כאלו, כן? כמו הם ראו שקשור את הנעליים באמצע ברכת כהנים ויפסלו אותו מכהונה, לא יודע. כלומר, אתה כאילו חש, וזאת שאלה מתודית עצומה שתדעו, איך מדובבים את הסאבטקסט של הסוגיה? כלומר, איך אתה מגיע להכרה שמשהו שדעתך הוא רוכש מתחת לפני השטח, איך אתה נותן לו קיום כשבפירוש אומרים לך הסבר אחר?
לא, אבל זה...
כן, בבקשה.
רוצים מצד אחד לשמוע על זה, אבל מצד שני להגיד זה שונה. ואיך אומרים זה שונה? בזה שאנחנו מנמקים את זה בכל פעם, בכל מקום, מדברים שהם שונים. אבל מצד שני, אנחנו עדיין רוצים לשמוע על זה שהוא הגיע משם.
אני חושב שזה נהדר, זה נמצא לפי מיטב הבנתי, כל מה שאת אומרת, במשנה שהזכרתי קודם. מצד אחד המשנה אומרת, משחרב בית המקדש, התקיעו מלאכם את זכאי, שיהיו תוקעים חום שיש בית דין. ואז אומרת המשנה שתי שורות אחר כך, ועוד זאת הייתה ירושלים, מתירה על יבנה. אז אני לא אפתור עכשיו את הבעיה, איך עוברו מקדש לירושלים. זה דיון עצום בראשונים, אבל כמעט אני מרגיש את זה בדיוק ההיגד. אני רוצה לתקן שבית דין כמו בית המקדש, אבל אני מזכיר לעצמי שבית המקדש היה קצת שונה. כלומר, שאני לא אבלבל בין המקור לבין החיקוי. שאני ידע שהוא רק חיקוי, כן.
אבל זה
ממש
קריטי לי בסוגיה. שכנראה... יש הלכות, יש תקנות של רבי יוחנן בן זכאי, שהיה כהן, אולי זה לא מדבר, ויש את הפרשנות שמסרב לתת את הפרשנות
המתבקשת.
אפשר לומר, כן, ככה לומדים, אבל כמו שיש במשנה הזו, כמו שיש, ודאי שזה ככה זה מגיע, אבל זה קצת שונה. זה לא מה שקורה, מה שקורה שמסרבים לתת הכרה לכל מבנה. כאילו, והשאלה, מה הגורם הזה? מה נותן, מה מונע מהרבה סוגיות, מה מונע מהסוגיה לתת את התשובה הפשוטה?
זאת שאלה טובה. פה אני אוסיף שהרושם שלי הוא שאם בגמרות מנסים למזער את ה, כמו שאמרת, את התבנית הכי יסודית ופשוטה, שזה מתעורר ברמב״ם, כפי שראינו כאן על השיקור, ולפחות מה שאני התרשמתי באחרונים, נושאי הכלים של השולחן ערוך, תז, מגן אברהם, הם, זה חוזר ומתעורר, כמו כביכול הרתיעה, הייתי אומר כך, זה כמעט ההסבר המתבקש, והרתיעה שאולי הייתה להם שם, משהו השתחרר אחר כך. ואז אתה מרגיש כאילו איך ההסבר הזה הוא הסבר שחוזר ועולה, כביכול כאילו זה לא ש... דורות אחרונים חשבו על הסבר חדש. אלא דורות האחרונים כאילו שחררו, היה להם איזה המעצור שעצר את הדורות הקדומים לומר את ההסבר הפשוט, הדורות המאוחרים הצליחו לומר אותו. עקבה השתחררה. זה הרושם שיש. ובכל זאת, כן, בבקשה.
אולי מיד אחרי שבית המקדש נחרב, יש יותר סכנה שאנשים יחפשו תחליף. ואחרי הרבה דורות כבר מבינים שאין תחליף, ואז אין כבר סכנה, אז אפשר כבר להגיד שזה דומה.
בעצם את מחזירה אותנו לנקודה שעסקנו בה הרבה, והיא, מה, יש פה כהן אחד שאולי יעזור לנו, כידוע אין לנו הרבה כהנים פה. כלומר, מה המשמעות של כהונה בלי מקדש? זה בעיקר איסורים, לא להתאמן למתים. אני זוכר כילד, הכאב ראש הכי גדול של כהנים בירושלים היה לנסוע על הכביש ליריחו. זה כאב מוח שהיה קשה, כי הוא עבר בהר הזיתים. כלומר, זה בעיקר איסורים. לא לישא גרושה, שזה יוצר המון טרגדיות, יכול לצאת, כן, איפה הביטוי שזה מושג של קדושה, חיובי, כן, איפה הביטוי? אז יש לו ברכת כהנים שמקבל עלייה ראשונה לתורה, כן, מה שנשאר.
כל חז"ל, על איזשהו שלב גם כן התשומה.
נכון.
בכל וכל זה.
מצוין.
זה לא חיוב.
אתה צודק, זה משהו הרבה יותר, כלומר, היה לזה די משמעות. ויש פה כאילו, הרגשתי מהלך הלימוד, בעיקר זה הפריע לפי ההתרשמות שלי לרבנו תם מחכמי צרפת. ההתעסקות בשאלה של, מעבר לכל השאלה שעסקנו פה הרבה, שגילוי השכינה, כאילו, מה משמעות הכהונה בזמן הזה, ואיך אני נותן לה ביטוי, אני אגיד את זה בצורה הבאה, אם יש ביטוי לכהונה בלי בית מקדש, באיזה אופן, ויש בי משהו שרוצה לשמר איזה דוכן, ואיזה מקום שהכהנים ממשיכים, ואפילו אתה חש שמדברים שפה מקדשית, מצד שני, השפה לא מקדשית, כן? ואני חושב שזו דילמה מאוד עמוקה. יש כהנים שאני מכיר, שיש להם תודעה עמוקה מאוד של כהנים. כאילו הם מתכוננים לעבודה בבית המקדש. ממש, הם קודשים. אני הכרתי כהן שהיה לציפורן מגודלת בשביל למלוק. כן, מתי הכרת אותו? מכיר אותו, נכון? כן, ממש, כאילו, יש הרבה שאתה לא חש ככה, כן? כלומר, שאלה מאוד גדולה. מה שאני אומר שצריך לעצור, אבל אני אומר רק, נחזור לבריסק, אחרי שאמרת לא בריסק, שכביכול, העולם של בריסק, חוץ מלדבר על תנועה, שזה ההסבר, בעצם להגיד את הקו שקצת פותח פה, שזה בסאבטקסט, זה כאילו נמצא שם, כשהם כאילו נלחמים בו, זה די להגיד שבעצם, העולם המושגים של ברכת כהנים הוא מאוד קרוב לעולם של העבודה. זה בעצם משהו מנסה לומר. העולם של בריסק כאילו מזמין פה משהו אחר, הוא לקחת את הדבר הגלוי שהם אמרו, ולחפש נוסחה שתבהיר, אם בחלק כן וחלק לא, להסביר מה כן ומה לא. וכאן, אם נחזור לשיעור הקודם גם, מה שבריסק מציע לעולם זה מערכת מושגים, שכבר נותן לך כיווני חשיבה ברורים. כיווני חשיבה ברורים, שאני יכול לזרוק כמה אם אתם רוצים, ולא רק זה, הוא כאילו מאפשר לשבור את זה שזה חלקי. זה לא חלקי, זה פשוט חלקים שונים. כך למשל אפשר לעבוד